שלום וברכה לכל חברי הכולל היקרים, ולמרות התנאים הלא פשוטים, הנה אנחנו ממשיכים עכשיו את הלימוד הקבוע שלנו במסכת סנהדרין בפרק חלק. אני רוצה לאחל בריאות והצלחה לכל עם ישראל ולכל העולם כולו, ואני רוצה אולי לפתוח רק בהערה קטנה. אנשים מפחדים לפעמים מהבדידות, וגם במיוחד פנסיונרים עשויים לפחד מהבדידות. אבל צריך לדעת דבר אחד, שכאשר האדם מתבודד, אז הוא חוזר גם אל עצמו. ויש בזה צד של חזרה בתשובה מבחינה מסוימת, כך שאני חושב שאנחנו צריכים להודות לשם על כל המצבים שאנחנו נתונים בהם, העיקר שנהיה בריאים. טוב, תראו, לצערי אני לא אוכל לשמוע שאלות מכם, כי בינתיים הטכנולוגיה שאנחנו משתמשים בה אינה מאפשרת את זה. אני מאוד מקווה שבשבוע הבא כבר נוכל להשתמש בטכנולוגיה של זום, והיא תעזור לנו יותר לאינטראקציה, נוכל יותר לדבר אחד עם השני. טוב, אז גם את הטקסט של מסכת סנהדרין אני לא יכול להראות לכם על המסך, אז מי שיש לו מסכת סנהדרין, שיפתח בדף צדיק ג' עמוד א'. אנחנו בדף צדיק ג' לעמוד א' למטה. זה רק שנייה. זה מלמטה, שבע שורות מלמטה. אמר להו ידענה דצדיקה את. כן, מדובר על מה שקרה ליהושע הכהן הגדול יחד עם צדקיה בן קוליה ואחאב בן קוליה וצדקיה בן מעשיה, נביאי השקר, שהושלחו לתוך כבשן האש על ידי נבוכדנצר בעקבות המעשה שבו הם דרשו לזנות עם הבת של נבוכדנצר. דיברנו באריכות בפעם שעברה מדוע הם רצו לעשות את זה, והם חשבו שהם ינצלו אם הם יושלחו לכבשן האש יחד עם יהושע הכהן הגדול, והגמרא אמרה לנו שהם נשרפו, ואילו יהושע לא נשרף. אבל בכל זאת נחרחו בגדיו, איחרוכי מנה. אז כאן מתחילה איזושהי שאלה, מדוע באמת נשרפו בגדיו? אני כאן קורא, אם כן, שבע שורות מלמטה בדף צדיק ג' עמוד א', אמר להו ידענה, אמר לה ידענה דצדיקה את. כלומר, נבוכדנצר אומר ליהושע, אני יודע שאתה צדיק, אלא מה יטעמה אהניה בך פורטה נורה. מדוע האש קצת אוהילה לשרוף אותך קצת, לשרוף לך את הבגדים? חנניה מישאל ועזריה לא אהניה בהו כלל, ואילו חנניה מישאל ועזריה גם הבגדים שלהם לא נשרפו. אז מה פירוש הטענה הזאת? הטענה היא שליהודים, נכון שהיהודים הם צדיקים, וזה נכון שהאנטישמיות לא מוצדקת, אבל אולי בכל זאת זה קצת מוצדק, אולי יש משהו לא בסדר אצל היהודים, כן? כלומר, האנטישמי הרודף את ישראל, גם כשהוא מודה שהוא לא צודק, בכל זאת רוצה להיות קצת צודק. ולומר לכם את האמת, הטענה הזאת משפיע גם על היהודים עצמם. הרבה פעמים היהודים אומרים לעצמם, אם כולם שונאים אותנו כל כך, אז אולי יש משהו, אולי יש משהו לא בסדר גם אצלנו. ואז הוא עונה תשובה מעניינת. התשובה של יהושע שונה מן התשובה של הגמרא. יהושע עונה תשובה טכנית, כראוי לנבוכדנצר שמבין בטכניקה. והגמרא תענה תשובה מוסרית, כראוי לגמרא המבינה במוסר. זה אגב דבר שאנחנו רואים תמיד בהרבה מאוד תופעות, שתמיד אנשי המדע נותנים הסברים מדעיים, שהם אגב נכונים, אבל חלקיים. ואילו התורה והנביאים נותנים לנו הסברים מוסריים, שהם גם נכונים, אף על פי שהם לא מכסים גם את הצד המדעי. כן, זה תמיד, למשל, יש עכשיו מגפת הקורונה, אז יש הסברים מדעיים ויש הסברים מוסריים, ואינם סותרים זה את זה, כי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו בשני זרועות, גם בזרוע המוסרית וגם בזרוע הטבעית. טוב, בכל מקרה, מה עונה יהושע כהן גדול לשאלה של נבוכדנצר? אמר לה, אינהו תלתה הבו וענה חד. חנניה, מישאל ועזריה היו שלושה צדיקים, ואני רק צדיק אחד, אז אחד אין לו כל כך הרבה כוח כמו שלושה צדיקים. אמר לה, והאברהם יחיד הווה, הרי אברהם היה לבד, הוא שלח לכבשן האש ויצא שלם גם עם הבגדים. אז הוא עונה, הטעם לא הבו רשעים בהדה ולא התייהיב רשותה לנורה. שם לא היו רשעים יחד איתו, ולכן לא ניתנה רשות כלל לאש לפעול. הכה, הבו רשעים בהדה והתייהיב רשותה לנורה. וכאן הרשעים היו איתו וניתנה הרשות לאש. היינו דאמרי אינשה, וזה מה שאומרים בני אדם, תרי אודי יבישי ואחד רטיבה. אם אני לוקח שני אודים יבשים של עץ ואחד רטוב, אוקדן יבישה לרטיבה. היבשים מדליקים גם את הרטוב. כן, זה טענה מעניינת, צריך להבין אולי האם יש לזה יסוד. שאם יש רשעים עם הצדיק, אז גם הצדיק נפגע. זה לא משהו טכני, מגי, אלא שאם הצדיק נמצא בקרבתם של רשעים, זה סימן שמשהו מן הרשעים נוגע בו גם כן. זאת אומרת, משהו מתקלקל אצלו מכוח ההתיידדות שלו עם הרשעים, ולכן הוא גם נפגע. אבל רואים שהגמרא לא מקבלת באמת את ההסבר של יהושע הכהן הגדול. זה טוב, איך אומרים? זה טוב לגוי. כן, לפי העיקרון שלזה השבת בקנה. אבל לנו, מה אתה אומר? וכאן באה התשובה של הגמרא. מה הייתה עמה היא ענש? למה באמת נענש יהושע הכהן גדול שנשרפו לו בגדיו? אמר רב פאפה, שהיו בניו נושאים נשים שאינן הגונות לכהונה ולא מיכה בהן. טוב, זה דבר מעניין. אם בניו נושאים נשים שאינן הגונות לכהונה ולא מיכה בהן, אז למה העונש הוא דווקא בבגדים? התשובה היא פשוטה מאוד. עניינו של הכהן הגדול זה הבגדים. איך אומר התלמוד, בגדיהם עליהם, כהונתם עליהם. זאת אומרת שכל העניין של הכהן בא לידי ביטוי בשמונה בגדים שהוא לובש, שהם לכבוד ולתפארת. אם יש פגיעה בכהונה, אז היא באה לידי ביטוי בבגדים שלו. ולכן הוא נענש בחריכת בגדיו. עכשיו, זה שהם היו נושאים נשים שאינן הגונות לכהונה, זה מפורש גם בספר נחמיה, וזה גם מפורש אצל יוספוס פלביוס. בקדמוניות היהודים הוא מספר גם מי היו האנשים האלה של משפחת הכהונה שנשאו נשים שאינן ראויות לכהונה. שנאמר, ויהושע היה לבוש בגדים צועים. כן, זה בספר זכריה, כשזכריה הנביא רואה את יהושע הכהן הגדול במראה הנבואה, ורואה אותו לבוש בבגדים צועים. וכי דרכו של יהושע ללבוש בגדים צועים, אלא מלמד שהיו בניו נושאים נשים שאינן הגונות לכהונה, ולא מיכה בהן. טוב, צריך קצת להבין, האם זה מקרי שזה דווקא סוג העבירה שהיה באותם הימים? צריך לזכור על מה מדובר. מדובר כאן בתקופת גלות בבל והתחלת בניין בית שני. והטראומה הגדולה שעברה הכהונה בתקופה הזאת היא חורבן בית המקדש. הרי לכאורה אין משמעות לכהונה ללא המקדש. וברגע שבטל המקדש, בטלה הכהונה מבחינה מסוימת, ולכן הייתה נטייה במשפחת הכהונה הגדולה לזלזל, לראות שכאילו הותרה הרצועה, שמכאן ואילך כבר אין מקום לשמירת הכהונה. וגם בראשית ימי הבית השני, שזה הזמן שבו זכריה רואה את המראה הגדול הזה, שבו הוא רואה את יהושע הכהן הגדול, הרי לא הייתה אמונה כל כך גדולה שהבית השני יוכל להשתוות במדרגתו עם מדרגת הבית הראשון, ולכן היה רפיון בנושא הזה. צריך לי, אולי קצת נראה בכל זאת הקשר שיש בין בית שני לבין הכהונה במיוחד. בית ראשון, נכון שבית המקדש זה המקום של הכהונה, אבל בזמן בית ראשון הדמות הדומיננטית בעם ישראל איננה הכהן הגדול. הדמות הדומיננטית זה המלך. ואפילו על דוד נאמר, ובני דוד כהנים היו. עכשיו, לא ברור מה זאת אומרת שבני דוד יכולים להיות כהנים, הרי הם לא במשפחת הכהונה. אבל עצם זה שהכתוב אומר, ובני דוד כהנים היו, זה כבר אומר לנו שיש במשפחה של המלוכה איזה מין ניסיון להשתלט אפילו על הכהונה. כמו שראינו גם בימי עוזיהו מלך יהודה, שניסה להקטיר כתורת לפני ולפנים כאילו שהוא כהן גדול. ואילו בבית שני המלוכה יורדת ממדרגתה אחרי התקוות שנקשרו בזרובבל בן שאלתיאל שהיה מבית דוד, אז באמת רואים שהמלוכה לא צלחה, ואז ימי בית שני הם תחת הדומיננטיות, תחת הדגש של הכהונה. וזה בדיוק מה שקרה בימי בית שני, שהכהונה היא זו שבולטת, היא זו שצריכה לתפוס את ההנהגה, ולכן אם כבר יש חטאים, אז יצר הרע פועל דווקא כלפי הכהונה הגדולה, ולא כלפי המלוכה, כי אין מלך. אז זה הרקע של כל התקופה הזאת. בכלל, בית שני, המאפיין שלו בתור מרוכז מסביב לכהונה, זה שבית שני זה הזמן של התהרה. אם בית ראשון זה הזמן של הקדושה, בית שני זה הזמן של התהרה. צריך לזכור שעזרא, שהוא בעצם המייסד של סדרי החיים של ימי בית שני, תיקן גם את תבילת עזרא, תבילה לבעל קרי, בגלל שהורגש את הצורך המיוחד של טהרה עבור כל ישראל. בימינו כבר בטלה תבילת עזרא כחובה, אבל היא ראויה כמידת חסידות. עכשיו נשאלת השאלה, יש לנו הרי שני עמודים בעם ישראל. עמוד הכהונה, עמוד המלוכה. כן, כפי שאמרנו, המלוכה שולטת בעיקר בימי בית ראשון. הכהונה שולטת בעיקר בימי בית שני. ומה קורה עם שושלת המלוכה בזמן שהיא לא כל כך פעילה? הרי שושלת המלוכה בעם ישראל היא שושלת משיחית. היא זו שצריכה לגאול את העולם, לתקן את העולם כולו. אז מה קורה איתה? ולכן כאן התלמוד עומד להיכנס איתנו לאורך שני דפים בערך, על דיון בדבר מלכות בית דוד. אז נא לשים לב, אנחנו עכשיו עוברים למהלך חדש. עד עכשיו דיברנו על הצדיקים בזמן הגלות, דרך הדמויות של דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. עכשיו אנחנו עושים דיון כללי על מלכות בית דוד, אותה שושלת, אותה משפחה שיש לה הסגולה להביא לתיקון העולם כולו. וזה מתחיל מראשית השושלת בימי בועז. בועז ורות. הפרה הוא חתנו של רבי יהודה הנשיא, נצר למשפחת המלוכה. והוא דורש בציפורי. ציפורי היה מקום מושבו של רבי יהודה הנשיא. זה היה הבירה של עם ישראל, אפשר לומר, הבירה המדינית בימי רבי. ולכן זה לא, הדרשות האלה הן לא נאמרו סתם במקום הזה, הן דרשות העוסקות במלכות. דרש בר כפרה בציפורי, מהי דכתיב, מהו זה שכתוב? שש השעורים האלה נתן לי. כן, רות, כשהיא מדברת עם נעמי, ומספרת לה על הפגישה שלה עם בועז, היא אומרת גם שהוא נתן לה שש שעורים. עכשיו, שעורה זה גרעין. אז שש שעורים זה כאילו שבועז נתן לה ביד שש גרעיני שעורה, שזה דבר קטן ביותר. לא מתאים לבועז לתת כזה דבר. כן, מהי שש השעורים? אילימה שש שעורים ממש. וכי דרכו של בועז ליתן מתנה שש שעורים? כלומר, אם הוא רצה לתת מתנה מכובדת לרות, לא יעלה על הדעת שהוא נתן רק שישה גרעינים קטנטנים. אין מה לעשות עם זה. אלא שש שאין. אלא מה תאמר? זאת המידה יותר גדולה. שאה זה בערך 15 ליטר. אז שש שעורים מדובר בכמות של 70 קילו של שעורה לסחוב. וכי דרכה של אישה ליטול שש שאין? אלא רמז רמז לה. אלא באמת, כנראה, הוא באמת נתן לה שישה גרעינים. וזה היה מעשה לא של צדקה, לא איזה אקט סימבולי, לא אקט, סליחה, של צדקה, אלא אדרבה, זה היה אקט סימבולי. אדרבה, כלומר, זה כל כך קטן, שישה שעורים, שזה מוכיח שמדובר ברמז שהוא רמז לה. שעתידים שישה בנים לצאת ממנה שמתברכים בשש שש ברכות. ואלו הן דוד ומשיח, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. כלומר, עתידים לצאת מרות צדיקים מיוחדים, שגם מה שמאפיין אותם זה לא רק שהם שישה, אלא שכל אחד יש לו שש ברכות. קודם כל, למה זה קשור לזה שבועז נותן שש שעורים? אז יש לנו כלל בהבנת התנ"ך, והוא שכאשר הצדיקים פועלים פעולה קטנה בדורם, זה הופך אחרי כמה דורות למעשים גדולים. למשל, מצאנו באברהם אבינו שאמר, אם מחוט ועד שרוך נעל, ואם מכך מכל אשר לך. כך אמר אברהם למלך סדום. וחז"ל אמרו, בזכות שאמר מחוט, זכו בניו לחוט של תכלת. ובזכות שאמר ועד שרוך נעל, זכו בניו למצוות חליצה שנעשית בנעל. מה זה אומר הדברים האלה? זה אומר שהאבות הקדמונים, ראשי המשפחות של עם ישראל, וגם בועז, הם בעצם בהתנהגותם מקפלים את כל העתיד הגדול שיצא מהם. זה כמו שלמשל בתוך המוח יש תא קטן, שאם דוקרים אותו באלקטרודה במקום הנכון, זה פועל על כל הגוף כולו. אז כך גם אפשר לומר האבות, וגם משה ואהרון, וגם יוסף, וגם בועז, הם אנשים שהתנהגותם יש לה אחר כך השלכות על כל הדורות כולם. וזה בעצם מה שנרמז כאן. ולכן גם בועז, אין שום פלא שבשיחה שלו עם רות, שהיא בעלת אופי נבואי, התרוממות לרוח הקודש, שם יש רמזים גדולים לעתיד הגדול שיצא מהם. ויוצאים שישה צדיקים. וכל אחד מהשישה צדיקים יש לו שש ברכות. אז שש כפול שש זה 36 ברכות. 36 זה כמספר הצדיקים, הנסתרים, למדבב צדיקים. מה זה אומר שש? שש זה כל המרחב כולו. כן, אנחנו הרי חיים בעולם תלת-ממדי, יש, לכל ממד יש שני כיוונים, ואז יוצא שיש שישה כיוונים בעולמנו המרחבי. כלומר, קדימה, אחורה, ימין, שמאל, מעלה, מטה. זה שש. אז שש מורה על שלמות מכל צד. כן, כך אומר גם המהר"ל בפראג, שכל פעם שאנחנו פוגשים את המילה שש, מדובר על שלמות כוללת. שלמות מכל צד. ואז יוצא שהשושלת שיוצאת מרות, היא שושלת שעניינה להקיף את העולם מכל הצדדים. להביא גאולה לכל. ולכן יש להם גם שש ברכות. אז בואו נזכור מי הם השישה צדיקים, דוד ומשיח, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. למה לפי הסדר הזה? דוד הוא הראשון, משיח האחרון. ובאמצע יש לנו אלה שנושאים בקרבם את המסר המשיחי. והם הצדיקים הפרטיים של תקופת הגלות, הלו הם דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. אז אם היינו לוקחים רק את דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, יש לנו ארבע. ארבע זה הכוונה הסדר של העולם השטוח, כלומר ימי הגלות, כשיש שליטה של ארבע מלכויות. אבל מכיוון שבראשית השושלת יש לנו משיח ראשון, דוד, ובסוף השושלת משיח אחרון, משיח, משיח בן דוד, אז אנחנו מצליחים לצאת מן ה... כאן ועכשיו, מן השטחיות הגלותית, ולכן יש לנו כאן דוד ומשיח, שנותנים גם גאולה, אפשר לומר, לדניאל, חנניה, מישאל ועזריה. ואז הגמרא תתחיל עכשיו לדון בכל אחד ואחד מן הצדיקים בפני עצמו. איפה ראינו שש ברכות בדוד, שש ברכות בדניאל וכו' וכו'. אז בואו נקרא. אני כאן שוב, אני מזכיר, בדף צדי ג' עמוד ב' עכשיו, ואנחנו כבר בשורה 5, באמצע השורה, כן? דף צדי ג' עמוד ב', בשורה 5, באמצע השורה. דוד, איפה ראינו שלדוד יש שש ברכות? דכתיב, ויען אחד מהנערים ויומר, הנה, ראיתי בן לישי בית הלחמי, יודע נגן, וגיבור חיל, ואיש מלחמה, ונבון דבר, ואיש תואר, והשם עמו. כן, מדובר פה אם כן, בשש ברכות, ומדובר אם כן בשש ברכות שקיבל דוד. מה זאת אומרת? מדובר פה בדיווח שמקבל מלך ישראל שאול, כשהוא שלומר במצב רוח ירוד מאוד, והוא זקוק שמישהו ירומם אותו. ואז אחד הנערים אומר, הנה יש לישי בן שיכול לעזור לך. אז מה שהוא אומר לו, הוא נותן לו כאן שש ברכות, שאומר, ראיתי בן לישי בית הלחמי, אני שוב חוזר על הרשימה, יודע נגן זה אחד, וגיבור חיל שניים, ואיש מלחמה שלוש, ונבון דבר ארבע, ואיש תואר חמש, והשם עמו שש. ואמר רב יהודה אמר רב, כל הפסוק הזה לא אמרו דואג, אלא בלשון הרע. אז קודם כל, רב מגלה לנו מי זה הנער שמדבר על דוד. זה דואג האדומי. דואג האדומי, השונא הגדול של דוד. והוא זה דווקא שמכניס אותו לשאול. בואו נראה למה הוא עושה את זה. אבל בינתיים הוא אומר שדואג אמר את זה בלשון הרע, כלומר כדי לגרום לשאול לקנה בדוד. יודע נגן שיודע לשאול, גיבור שיודע להשיב, איש מלחמה שיודע לישא וליתן במלחמתה של תורה. טוב, בואו נעצור רגע בשלושה אלה. אם אני קורא בתנ"ך, בלי כל הידיעות מרב יהודה אמר רב, ואז אני שומע יודע נגן וגיבור חיל ואיש מלחמה, אני לא רואה פה בחור ישיבה. והדרשה של דואג הופכת את, את דוד לבחור ישיבה. יודע לשאול, יודע להשיב, יודע לישא וליתן במלחמתה של תורה. האם לקבל את זה כפשוטו או שלא כפשוטו? טוב, אין לנו מניעה עקרונית לחשוב ולקבל אפילו שדוד היה גם גדול בתורה. אבל לא, זה לא מה שהובלט בסיפור התנכי. בסיפור התנכי מספרים לנו משהו אחר לגמרי. שהאיש הזה הוא גיבור מלחמה. וגם יודע לנגן בכינור. בכינור. עכשיו, מה זה אומר לנו? בזמן התלמוד, כל מה שנשאר בידי האומה זה לימוד התורה. ולכן הגדולה הנשמתית של אנשים מישראל נמדדת לפי היכולת הלימודית שלהם בבית המדרש. אבל אותה גדולה נשמתית התגלתה בימי דוד המלך אצל גיבורי מלחמה. אבל בזמן התלמוד להיות גיבור מלחמה זה לא מעלה, זה מעלה של הגויים. אתה לא מוצא יהודי שעכשיו נושא נשק ויוצא למלחמה. ולכן כיצד יכול אדם בימי רב להתחבר אל הדמות של דוד המלך אם הוא יראה בה רק גיבור מלחמה? אז רב אומר לו, בוא נתרגם את זה בשפה שלנו. מי שיודע נגן בימי דוד זה מי שיודע לשאול בימי התלמוד. מי שגיבור חיל בימי דוד זה מי שיודע להשיב בימי התלמוד. ואיש מלחמה בימי דוד זה הופך בימי התלמוד למי שיודע לישא וליתן במלחמתה של תורה. זאת אומרת שאנחנו צריכים תמיד להבין שיש איזה מין אקסטרפולציה הקשה מהתקופה של האמוראים לתקופה של התלמוד, לתקופה של התנ"ך. אז זה לא שהתנ"ך, זה לא שהתלמוד חלילה וחס מרמה אותנו, אלא הוא פשוט מסביר לנו, כדי לקבל מושג של הגדולה של דוד, תראה מסביבך בבית המדרש אנשים שהם יודעים לשאול ולהשיב ולהילחם במלחמתה של תורה. אז זה מה שאומר כאן, יודע נגן שיודע לשאול. אולי צריך להבין, למה יודע נגן זה יודע לשאול? מה זה בכלל לדעת לשאול? הרי כל אחד יודע לשאול. כל אחד שומע משהו, אז הוא שואל על זה. אלא הכוונה שיודע לשאול את השאלה הנכונה. גם כן, כדי לנגן, לא מספיק לתפוס את המיתרים ולהשמיע צלילים. זה לא עובד ככה. יודע נגן זה מי שיודע את הטון הנכון. זה מי שיודע לתפוס לאן המנגינה הזאת צריכה להגיע. וזה בדיוק מי שיודע לשאול. גיבור זה מי שיודע להתגבר. זה מי שיודע לגבור על האויב. אז להשיב, הכוונה לדעת לתת תשובה, הכוונה לתת תשובה נכונה. ואיש מלחמה, אז איש מלחמה זה כאשר אדם ניסה לכנס למסע ומתן של תורה, הוא צריך לדעת שהוא עושה מלחמה. הוא עושה מלחמה עם החברותה שלו, אפילו עם הרב שלו, או עם התלמיד שלו. כן, כתוב אפילו האב ובנו, הרב ותלמידו, נעשים אויבים זה לזה בזמן הלימוד. ובסוף נעשים אוהבים זה לזה, שנאמר את והב בסופה. אבל בלימוד אין באמת שום מגבלה. כלומר בלימוד, מלבד הכבוד שאדם צריך לתת לחברו, אבל אסור לוותר על בירור האמת. יש המשך, ונבון דבר שמבין דבר מתוך דבר, איש תואר שמראה פנים בהלכה. והשם עמו, שהלכה כמותו בכל מקום. טוב, השם עמו זה דבר מאוד מיוחד. יש סיפור על מספרים על בעל הנודע ביהודה. הנודע ביהודה, כידוע גאון גדול בתורה, התמנה כרבה של העיר פראג כשהוא היה רק בן 20. הדבר הזה הוא החריג ביותר, לקחת בחור, סך הכל בחור צעיר, בן 20, ולהעמיד אותו בראש קהילה חשובה כל כך כמו פראג, במיוחד שבפראג היו הרבה תלמידי חכמים גדולים, ואנחנו יודעים שהדבר הזה לא מצא חן בעיני חלק מן החכמים שישבו בפראג. ולכן תכננו לעשות תרגיל לנודע ביהודה, וזה מובא בספר שרי המאה של של הרב מיימון זכרונו לברכה. שם הוא מספר שביום ההכתרה, הרי ביום ההכתרה כל אחד, כל הקהילה מגיעה, שומעת את הרב, וכל אחד יכול לשאול גם שאלה. ולקחו את אחד מפשוטי הקהל, עם הארץ, ולימדו אותו איזושהי שאלה, ואמרו לו, כשהרב ידרוש, אתה תשאל את השאלה הזאת. הגיע הזמן של ההכתרה, מגיע הנודע ביהודה, מתחיל לדבר, ואז אותו עם הארץ אומר, יש לי שאלה, ושואל. והשאלה הייתה, האם דבר מסוים מותר או אסור? ואז הנודע ביהודה מתחיל לחשוב, ואומר, אסור. ואז קופצים עליו חמישה למדנים, ואומרים לו, איך אתה אומר שאסור? הרי יש לנו כך וכך ראיות שמותר. ואז הנודע ביהודה שומע את הראיות, מתחיל להתלבט, ואומר, אני חוזר בי, באמת מותר. ואז קופצים עליו חמישה למדנים אחרים, ואומר, איך אתה אומר שמותר? הרי יש לנו כך וכך ראיות שאסור. ואז הנודע ביהודה ממשיך להתלבט, ובסוף מגיע למסקנה ואומר, זאת לא שאלה מעשית, אתם המצאתם את השאלה. אמרו לו, ומניין לך שזאת שאלה שהמצאנו? אולי זאת שאלה באמת? ענה להם הנודע ביהודה, מאחר ואני הרב של פראג, אם זאת הייתה שאלה הלכה למעשה, הייתה לי סייעתא דשמיא לכוון לאמת. אבל מאחר וזאת רק שאלה תיאורטית, שאלה שאתם המצאתם, ואיננה נוגעת למעשה, אין לי סייעתא דשמיא. אותו דבר לגבי מה שאנחנו קוראים כאן, והשם עמו, שהלכה כמותו בכל מקום. כלומר, אם דוד מצליח לכוון הלכה למעשה, זה סימן שההשגחה האלוהית נמצאת איתו דווקא, ולא אצל שאול. איך אנחנו רואים את זה? הנה, אמר להו, בכל מקום, שהלכה כמותו בכל מקום, בכל הוא אמר להו, לגבי כל הדברים שאמר דואג, יודע נגן והשם אמו, יודע נגן ואיש מלחמה וכו', אמר להו, אמר להם, יהונתן בני כמותו. כן, גם יונתן, הוא יודע נגן, הוא, יודע, הוא גיבור מלחמה, וגיבור חיל ואיש מלחמה, זאת אומרת שהוא יודע לדבר בלימוד. כיוון דאמר לה, והשם עמו, כלומר, הכוונה שהלכה כמותו בכל מקום, מילתא דוידידי נמי להווה בי, דבר שגם אצלו, כלומר גם אצל שאול לא היה, לא הייתה הלכה כמותו, חלשה דעתו, ואיקניה ב, והתחיל לקנה בו, כלומר בדוד. זאת אומרת, היכולת לכוון להלכה, היא מאפיינת דווקא את מי שראוי למלכות. כי המלך הוא זה שמתאים לתקופתו. בעוד שלמשל הכהן הוא עוסק בעולם הבא, בעולם תיאורטי, המלך צריך לתת תשובות מעשיות, מיידיות. כן, מלך במשפט יעמיד ארץ, ואיש תרומות יהרסנה. מה זה איש תרומות? הכהן. כהן לא יכול להיות בשלטון. אבל מלך הוא זה שצריך להעמיד ארץ, לכן צריכה להיות הלכה כמותו. ולכן שאול הבין שאם הלכה כמו דוד, אז זה סימן שהוא זה שעשוי לתפוס את מלכותו במקומו, ולכן התחיל לקנה בו. איך אנחנו יודעים את זה? דבשאול כתיב, ובכל אשר יפנה ירשיע, ובדוד כתיב, ובכל אשר יפנה יצליח. זאת אומרת, יש פסוקים שמורים לנו שדוד היה מכוון להלכה, יצליח. האמת היא, זה שיבוש של הפסוק, והיה דוד לכל אחיו משכיל, אבל זה אותו עיקרון, משכיל הכוונה מצליח, והשם עמו. עכשיו, אמרנו כאן שאחד מהנערים, זה שנותן לדואג, מי שנותן לשאול את כל הפרטים על דוד, היה דואג האדומי. נשאלת השאלה, מנלן דדואג האהבה. אז איך אנחנו יודעים באמת שמדובר היה בדואג? כתיב האחה, כתוב כאן, ויין אחד מהנערים, מה זה אחד מהנערים? מיוחד שבנערים, כלומר לא סתם נער, לא סתם משרת של המלך, אלא אדם שיש לו תפקיד מיוחד. וכתיב התם, וכתוב שם, ושם איש מעבדי שאול, ביום ההוא, נעצר לפני השם, ושמו דואג האדומי, אביר הרועים אשר לשאול. אם כן, דואג הוא בעצם ראש הארמון, ראש הלשכה, אפשר לומר, של שאול, אדם בעל תפקיד מיוחד, אביר הרועים אשר לשאול, והוא זה שיש לו חוש למי מי הוא אותו אדם שעשוי לסכן את מלכותו של שאול. אולי צריך קצת להסביר כמה מילים, מה ההבדל בין מלכות שאול למלכות דוד. מלכות שאול היא מלכות מיוחדת במינה, היא דומה מבחינה רבה לציונות החילונית. זאת אומרת, אף על פי ששאול לא היה חילוני, ודאי שלא, הוא מקיים את מצוות השם, אבל בעצם המטרה של מלכותו זאת העצמאות המדינית. הוא זה ששחרר את עם ישראל סופית, מן השליטה של הפלישתים באותם הימים. זה התחיל עם שמשון, הגיע לידי הצלחה על ידי יונתן בן שאול ושאול בעצמו, שהם נלחמו בפלישתים ולא עוד אלא עשו מלחמות גדולות וביססו את ממלכת ישראל של אותם הימים. אבל מעבר למטרת עצם הקיום העצמאי, אין עוד מטרה. לעומת זה, דוד יש לו מטרה. המטרה שלו זה להגיע לירושלים. כלומר, יש מטרה דתית לאומית. זה לא רק מטרה לאומית, אלא מטרה להגיע אל עיר הקודש, לרכז את כל שבטי ישראל מסביב לבירה אחת. בירה אחת שהיא בעצם הופכת להיות מרכזה של אימפריה, שבה שורה שכינה. עוד נקודה אחת שצריך להוסיף, אחרי מלכות דוד יש גם מלכות שלמה. שלמה בונה את בית המקדש, והמקדש מקרין כבר הקרנה אוניברסלית על כל העולם כולו. זה חשוב לדעת את זה, בגלל שגם בימינו אנחנו רואים את התחדשותה של המלכות, ואנחנו במעבר היום ממלכות שדומה למלכות שאול, למלכות שתהיה בעלת אופי דתי לאומי מובהק. בבוא הזמן אנחנו צריכים להתכונן למצב שבו הציבור הדתי לאומי הוא גם זה שינהיג את המדינה, ולכן עלינו לדעת שאנחנו במעבר בין שאול לדוד, והדבר הזה מעורר את קנאתו של שאול נגד מלכות דוד. ותופעות כאלה יש גם בימינו, למי שאיננו מבין למה אני רומז. אבל מעבר לזה, אנחנו צריכים לדעת שלא די בהנהגה הדתית הלאומית, אלא יש גם צורך בהנהגה עליונה יותר, הנהגה מקדשית, שהמאפיין שלה זה היכולת גם לקיים שיח מול אומות העולם, וזה מלכות שלמה. אבל בכל מקרה, דואג. כשמו כן הוא, הוא דואג מפני האלטרנטיבה השלטונית שדוד מייצג. טוב, מה ראינו עד עכשיו? בעצם התחלנו ללמוד את כל השושלת, את כל המשמעות של השושלת של בית דוד ואת פעולתה, כיצד היא משפיעה על כל המציאות, כיצד יש בה שש שש ברכות, ומתוך השישה צדיקים שנרמזו על ידי בועז, שם דוד, דניאל, דוד, משיח, חנניה, מישאל ועזריה ודניאל, התחלנו ללמוד את עניינו של דוד ושש הברכות המתלוות לו. טוב, בעזרת השם, בשבוע הבא, או שאנחנו ניפגש בישורון, אמן כן יהי רצון, או שאנחנו נמשיך בשידורים המקוונים האלה. אני מקווה שעד אז גם אנחנו נוכל ללמוד לא רק בטכנולוגיה של האפליקציה, אלא גם במערכת הזום בעזרת השם יתברך. אז שנהיה כולנו בריאים ומוצאי פורים שמח וניקיון עוד יותר שמח לקראת הפסח. שלום, שלום.